אנחנו רוצים ללמוד את החלק השני של פסקה ד'. אנחנו הסברנו שאחרי שלושת הפסקאות הראשונות, שהן פורסות את הסוגיה העיקרית שהולכת ומתבררת או למענה, הולך ומתפתח מהלך התחייה, כי תחייה זה תחיית המתים, להתחיות מחדש, חיים של נשמה, לא רק חיים של נפש, לא רק חיים שעצורים בנקודה הכי פשוטה שלהם, הכי ראשונית שלהם, שהם גם חיי בהמה וחיי כל החיים, חיים שעסוקים לגבות ולהבטיח ולוודא כל הזמן את היות האדם קיים. תחייה זה רוחב של חיים, חיים שהנשמה מתגלה בהם, ומתגלה בהם שנשמת החיים זה אלוקים. כשמתגלה שנשמת החיים שבאדם זה אלוקים, מתגלה שאלוהים הוא נשמת חי העולמים כולם. כי האדם הוא נותן את הערך לכל הבריאה כולה, וכל כוחות הבריאה מתרכזים באדם, וכפי מה שהאדם מגלה בקרבו, כך הוא מצליח לפעול על כל העולם, וכפי מה שישראל מצליחים לגלות בחייהם, ככה מתברר ערך האדם כולו והעולם כולו. אם כן, תחיית ישראל זו תחיית העולם, לכן היא נקראת תחיית המתים, כי ערך החיים שהיו כל שנות ימי עולם עד שעם ישראל מגיע לתחייה בארצו, ערך החיים האלה הם כמוות נחשבים לעומת החיים האמיתיים, חיי הנשמה. מה הכוונה חיי נשמה? חיי נשמה זה חיים שהמגמה המוסרית, כלומר היות הטוב טוב, זה חפץ החיים. חיים בשביל הטוב. לא רק חיים כדי לעשות טוב, אלא חיים בגלל שהחיים הם עצמם טובים, החיים הם עצמם קדושים. כל אלה, החיים עצמם, זה חיי השכלה. לא רק אנחנו משכילים את מה שמחוץ לחיים, לא רק חפצים לחיות כדי להגשים ערך שהוא מחוץ לחיים, אלא מתברר שהכל זה ערך החיים עצמו. זה התוכן של שלושת הפסקאות הראשונות, כמובן זה מופיע מאוד בהרחבה, כפי מה שאנחנו למדנו כל השנה. שלושה דברים עיקריים מתבררים במהלך התחייה, זה הערך המוסרי של החיים, זה פסקה ראשונה, קיום החיים שהוא מובטח וודאי, זו הפסקה השנייה, גם המנגנון הזה זה מנגנון שהנשמה וחפץ החיים הפנימי הוא זה שמוודא אותו, וכל זה מקבל ביטוי ברוחב עצום ואדיר של חיים, השכלה מאוד עמוקה ופיתוח של כישרונות אסתטיים ויצירתיים ושיח חיים במלוא בריאותה ושמחתה. ולא רק תפיסה אמונית שהיא הכרה והיא גיבור של סיסמאות שאולי החיים המעשיים יכולים להסמך עליהם, אבל חיי חופש וחיי יצירה, כדי שהם יתפתחו מן האמונה, צריך שהאמונה תהיה אמונה עמוקה. אמונה עמוקה פירושה מתוך הנשמה. כל זה זה שלושת הפסקאות הראשונות. איך כל זה מוגשם במציאות? מהם הנתיבים שאור התחייה, שהערך של מהלך התחייה מוצא את דרכו כדי להתגשם במציאות? הרי אחרי כל האידאל הגדול הזה שלמדנו בפסקה ג' שזהו דבר התחייה, להגשים את האידאל הגדול שדיברנו עליו בכל שלושת הפסקאות הראשונות, שבעיקרו הוא מקופל בסוגיית דעת אלוקים, שעמידה מול אלוהים זה עמידה שהיא מרבה חיים ומבריאה חיים ולא מצמקת אותה ומצמצמת אותה. אז הערך הזה כדי להתגלות הוא צריך למהלך מאוד מאוד ארוך, כמו שהרב מתחיל את פסקה ה', ראינו את זה. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. אז הכל מופיע באורך מאוד גדול, וברב הרבה פעמים על פי דברי חז"ל, אורך פירושו גם עומק. כלומר, זה לא רק אורך של זמן, קו ארוך זה קו שמתחיל מן המקור עד המדרגה, עד הדיוטה התחתונה של ההתגשמות המעשית, כדי לחבר בין הכתבים הללו, בין המקור שהוא מאוד מאוד עליון, לבין הביטוי המאוד מאוד מעשי וחומרי שלו, צריך לקו ארוך. וקו ארוך זה גם זמן ארוך. לכן הרב פורס לפנינו בארבעת הפסקאות הבאות, שהן בעצם החלק השני של החטיבה הראשונה של אורות התחייה, פסקאות א' עד ז', בארבעת הפסקאות הוא פורס את ארבעת הנתיבים, ארבעת הצדדים של העולם המעשי, כפי שאומר המהר"ל, כשדבר בא לידי הופעה, הוא בדרך כלל מתפזר או מופיע בארבעה צדדים. ארבעת הצדדים הללו מופיעים בארבעת הפסקאות שלנו, ד', ה', ו' וז'. כל פסקה עם עניינה המיוחד לה. כך החטיבה הראשונה, שבעת הפסקאות הראשונות, הם בעצם הנושא הזה, מה הרעיון, הגרעין הרעיוני של מהלך התחייה, יסודי, ודרכי ההתגשמות שלו למעשה. פסקה ד', זו הפסקה שלנו, היא מתחילה מקושייה. הרי המהלך שעם ישראל עובר במהלך התחייה הוא מהלך מאוד ארוך. מהלך שנפתח לפני עשרות שנים, ואולי אפילו במאות שנים. כן, מהלך התחייה יכול גם לגעת מאות שנים, עשרות שנים, ודאי. אם אדם יחידי צריך לעבור מהלך ארוך כזה, הוא צריך למידות מאוד נעלות. כי אדם רגיל הוא קצר רוח וקצר מחשבה, והוא מגיב רק לאירועים בהווה. ואם המציאות בהווה צריכה לכלול גם מהלכים משבריים, או מהלכים שנראים הפוכים למהלך המרכזי, אז האדם היחידי בדרך כלל לא מחזיק מעמד, הוא לא מספיק סבלן כדי לספוג את כל האירועים עליו. עכשיו, תחיית ישראל זה לא מהלך שעובר רק על השדרה המרכזית בעם ישראל, אלא זה מהלך שכולל, אולי זה אפילו עיקרו של המהלך, קיבוץ נידחים. מה זה קיבוץ נידחים? מסביר הרב, וזה מבואר מאוד בדברי רבינו בנתיבות ישראל, שאפילו הנקודות הכי רחוקות צריכות להתקבץ. הכי רחוקות הכוונה שהכי לא מוצאות את עצמן כחלק מהמהלך ההיסטורי של עם ישראל. הכי רחוקות יכול להיות אפילו שנמצאות בדיוטות הכי תחתות מבחינה מוסרית, מבחינה חומרנית. אלה שנמצאים במחלות של דמיון ותעתועי דמיון, אלה שנמצאים בחוץ לארץ, משברים כלכליים, כל אלה הם נראים כנקודות מאוד רחוקות מהמהלך המרכזי שעם ישראל צריך לעבור. כי הרי המהלך שעם ישראל צריך לעבור הוא מהלך על פי תורה ועל פי עומק של אמונה. והכי מתאים שמי שהיו עוברים אותו זה הרב קוק ועוד שניים שלושה אנשים. אבל כיוון שמהלך התחייה זה מהלך שצריך לכלול את כל עם ישראל, שכולל גם את הדיוטות התחתונות, זה נקרא נידחים. קיבוץ נידחים זה לא קיבוץ גולים, זה אפילו את הנידחים. כי אחד מהעקרונות המרכזיים שהולכים ומתבררים במהלך התחייה זה לבד יידח ממנו נידח. כלומר, אין פינה, אין נקודה בעם ישראל שהיא נידחה, שהיא נעזבת. ואפילו אותם אלה שבעת מלחמה מוכנים לעשות הפגנה שהכותרת שלה זה חוסר אמון בחיילים, ונראה לך שאתה כבר מתפוצץ, כי לאיזה עוד דיוטה אפשר להגיע, אפילו הם צריכים להיכלל במהלך התחייה. אז זה מהלך מאוד מאוד ארוך, מאוד מסובך, הוא צריך לכלול הרבה הרבה הווה מינות, והווה מינות של הווה מינות, ודברים שנראים כנדחים למסקנה, ואפילו הם חלק מן המהלך. שזה צריך לאורך רוח. אם אדם יחידי צריך לעבור מהלך כזה, הוא צריך להיות עם מידות מאוד נעלות, שנגזרות ממדרגה של חסידות. חסידות זו המדרגה הכי עליונה במסילת ישרים. היא שרויה באווירה, באטמוספירה של ענווה וחסד. אלו הן שתי המידות המרכזיות, השורשיות, שבונות את מידת החסידות. הביטוי המעשי שלה זה סבלנות. סבלנות פירושו של דבר יכולת לספוג. אני יכול להיות עד לאירוע מאוד טראומטי מצד האידיאולוגיה שלי, מצד מה שאני חושב שראוי להיות, מהלך שנראה הפוך, אבל הוא לא שובר לי את כל המרקם. אני לא מאבד בגללו את הכיוון, אני מסוגל לספוג אותו, ולא רק לספוג אותו, כלומר, לא רק שהתורה שלי והמשנה שלי לא תתערער, אלא שאני אוכל להבין איך גם אירוע כזה הוא חלק מן המהלך. ואומה חייבת לעבור מהלך ארוך כזה שכולל גם מהלכים כאלה. כי הרי עיקרו של המהלך זה לבל יידח ממנו נידח. מאידך, אז צריך גם את הענפים הרחוקים להתחיל לקבץ לתוך הנקודה המרכזית שהיא השדרה המרכזית שעם ישראל צריך לטוות במהלך חייו ההיסטורי פה בארץ. שזה מהלך שמתחיל מן האמונה, אמונת ישראל, ומגשים עד חיי קדושה. חיי קדושה פירושו של דבר חיים של דבקות. כדי להגיע לחיים של דבקות, פירושו של דבר, חיים שכולם זה ביטוי של הדבקות שלנו באלוקים. של היותנו חלק או מגשימים את הרצון האלוהי. צריך למהלך מאוד מאוד ארוך. ומהלך כזה צריך למידת חסידות מאוד עליונה. והרי אי אפשר לצפות שכל עם ישראל יהיה שייך לשדרה המרכזית הזאת שנמנים עליה רק יחיד יחיד עם עם ישראל. ובחלק הראשון של הפסקה ראינו בפעמיים האחרונות כמה הרב מדגיש שזו מדרגה של יחידים, יחידים ויחידי יחיד. כמובן יש בזה מדרגות. לא כל אחד הוא קרוב באותה מידה אל מידת החסידות. יש כאלו שאולי לא כל אופק החיים שלהם הוא שייך למדרגת החסידות. אבל הם יכולים להתחמם לאור הרגחלת הזו. יכולים ללמוד דברים ששייכים למידת החסידות. כמובן ללמוד איך להתבונן על המציאות כך, לשמוע שיעורים מאנשים כאלה ולא לחוות בגחלתם של חכמים. יש כאלה שמספיק שהם ישמעו את הדברים האלה זה כבר קביעה. יש אנשים שנמצאים במדרגה מוסרית כזו, שאם הם לא ישמעו דברים קיצוניים, כמו הדברים שמבטאים את מלוא התביעה של מידת הדין, איך הדברים צריכים להיראות. אם הם לא ימלאו תביעה מלאה, חמושה, ובתביעות מוסריות, עד כדי כך שכל ביטויים יהיה מחאה חריפה כנגד הכשלים במציאות. שכולל גם חוסר אמון מוחלט במערכות. יש אנשים שאם הם לא ישמעו אמירות כאלה, אז הם יאבדו את הקשר ואת היחס המוסרי לכל המפעל שלנו בארץ ישראל. לכן, הם במדרגה כזו שהביטוי שהם צריכים להיות ביטוי תובעני, מלא קצף וכעס, בגלל שבאמת נעשים פה דברים נוראים. אבל לצד האנשים האלה צריכים גם הרבה אנשים, ויכולים להיות הרבה אנשים, מתחממים לאורם של חכמים ולא נכווים בגחלתם, הכוונה לומדים ספר אורות, לומדים מהו המבט של החסיד, מהו המבט שרואה את הערך החיובי, ערך החסד שמופיע. אנשים כאלה שלא רק מגיבים לאירוע עכשווי אלא כל אירוע בוחנים אותו מצד חלקו במהלך הכללי שמוביל מן הראשית אל האחרית, זה שייך למידת האינוותנות. דיברנו בפעם האחרונה שבעל הענווה זה מי ששייך אל הכל ומתוך זה רואה את הערך של החלק. מי ששייך אל הכל שמופיע בראשית, מי ששייך אל הכל שמופיע באחרית, ומתוך זה הוא לא רואה שום דבר, לא את עצמו, לא את חברו, וגם לא את האירוע שהוא עד לו בנפרד. הוא לא רואה אותו כדבר נפרד, אלא רואה אותו כחלק מן התמונה השלמה. זה שייך אל המבט של בעל הענווה. גם אדם שהוא לא ענוותן יכול ללמוד ספר אורות, ולא להיחרות. זה לא ימוטט את המבט המוסרי שלו, את התביעה המוסרית שלו. אדרבה, זה יגדל אותו. אומר הרב, איך אנחנו ניתן אורך רוח לאומה לצעוד בדרכה הארוכה ולא לאבד את האמון בה? כי האומה לא יכולה להסתדר עם כל אלה שעסוקים בבניין מעשי יספגו רוחות של חוסר אמון מאלה שהם שייכים לבית המדרש או למפעל האידיאולוגי. כל אלה שמניפים את הדגל האידיאולוגי, הם יביטו בעין זעומה ועין רעה על אלה שעסוקים בבניין המעשי ושוקלים את השיקולים המדיניים והכלכליים והבינלאומיים. אם ישרור חוסר אמון מן שתי המחנות האלה, זה יקליש את כוחם של שתי המחנות, ושניהם יפעלו במחצית אנרגיה, אומר הרב. לכן צריכה האומה לכלול בתוכה, ואומר הרב, כשהאומה צריכה לאנשים כאלה, היא גם דואגת להוליד אותם מתוכה, כלומר נולדות נשמות כאלה, נשמות עליונות, שמבררות את משנת החסידות. החסידות שבמסילת ישרים, היא נמצאת בארבעה פרקים, או אם נגיד מי"ח עד כ"ו, שמונה פרקים, היא נפרסת בדברי הרב, בייחוד החסידות של הדור, נפרסת בדברי הרב בספר אורות. יש מאמר של רבינו, בדברות ישראל החסידות והדור, שם הרב מבאר, רבינו על הצויות המבאר, את תפקידה של החסידות כמדרגה של דור בימינו, וכל זה נפרס בספר אורות, ועוד במאמרים האחרים של הרב. אבל ספר אורות זה ספר ששייך לבנות מבט של חסידות. אז לא כולנו שייכים למדרגה הזו מבחינה מוסרית. רובנו לא. אבל אנחנו יכולים ללמוד את זה ולהיות מושפעים מן הרעיונות הללו. אז לאט לאט הולכת ונבנית מדרגה של סבלנות. זה מספיק שיש יחידים כאלה? כן. כלומר, לא צריך להיבהל מזה שלא כל ההמון הוא כזה. זה שהאומה היא יחידה אורגנית אחת, שכוללת בתוכה אנשים שהמבט שלהם הוא מבט מאוד עליון. זה עצמו משרה ביטחון באומה. זה נותן אפשרות לאומה כולה להתקדם בדרכה. זה כולל גם פלוגות מעשיות, גם פלוגות ששוקלות שיקולים ריאליים, אבל זה כולל גם את המניות של אותם יחידי יחידים שהם המבט שלנו מאוד מאוד עליון, והם יודעים לתת את הערך המוסרי החיובי שיש לכל מפעל. כמובן, זה לא יכול להיות דבר לבדו, זה צריך להיות מבוטא גם בהמון המון אנשים שיודעים להסביר את זה בהסברות גלויות. גם לא להסברות הללו, גם לפני שאנחנו מלמדים את זה בישיבות או במפגשי פנים אל פנים, יש לזה ערך עצום, ערך סגולי, אבל לא נמעיט את ערכן של ההסברות הגלויות. זה צריך לבוא ביטוי גם בהסברות הגלויות, אבל צריך לדעת שהעיקר זה עצם הלימוד והעמקה שנעשית בבתי גבי, בבתים פנימיים. המצב המתוקן הוא שאנשים המעשיים, הפוליטיקאים, אנשי הצבא, עושים את השיקולים המדיניים והמעשיים, אבל זה מתוך כבוד, מתוך שעומדים שהערך האמיתי של כל המפעל הוא זה שנלמד בבתי המדרשות, ולא רק בבתי המדרשות בגלריה החיצונה שלהם, אלא על ידי האנשים הפנימיים שנמצאים בבתים. והסברנו, ראינו כבר בפסקאות שיש מדרגות של הבנה שקולטים אותם אותם חסידים, גם הם עצמם לא יכולים לבטא אותם בפה, אלא גם זה אצלם רק בראות הדליבה. זה כל כך הבנה פנימית שרק בהגיון הלב ורק בראות הדליבה זה יכול להתנוצץ. מעט מזה מופיע בדיבור אצל אותם חסידים. הולך ומצטמצם עד שזה יכול לקבל גם ביטוי אצל האנשים שמסבירים את זה בהסברה גלויה. מתוך זה יש מפעלים מעשיים, פנים אל פנים, ספרות, לא יודע בדיוק מה. וזה עצמו מרבה באומה לאט לאט את הסבלנות. זה בעצם מבנה שדיברנו עליו בחצי הראשון של הפסקה. אומר הרב, המבנה הזה של אומה, שהמרחבים המעשיים שלה, ההמוניים שלה, חיים מכוחם של יחידים שנמצאים במרכזה, המבנה הזה, זה המבנה המתוקן, שבא לידי ביטוי ביחס בין ישראל לבין הכהנים. אז נתחיל לקרוא פה בעמוד נ"ד בפסקה האמצעית. הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבכירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות כי אם דחיפה הגונה. כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו. והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהיים. כן, גם האורגן הלאומי, במעגל יותר רחב, גם האנושי. איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המהורבות ומטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. אור האלוהים של הקטנים, כלומר אם תופסים אותו בקטנות, הוא מתקטן. ולידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו ומדלדל. לכן מעציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוהים. אז נקרא עד כאן ונסביר את דברי הרב. גם במצב המתוקן של עם ישראל, בוודאי שהמצב הזה גם יהיה לעתיד לבוא, כמו שמבואר בפוסקים, וגם יש על זה פסקאות ברב, לא כל עם ישראל נמצא באותה מדרגה. גם לא מצד הייחוס, כלומר הקרבה, היכולת להתקרב אל השראת השכינה. גם במצב הרגיל של עם ישראל, השראת השכינה מופיעה מדרגות מדרגות. בתוך מחנה ישראל, באמצעו, אפשר לומר שכל ישראל מסודרים סביב הכהונה, הכהנים. הכהנים נראים כחוליה ממצעת, אמצעית, בין האדם לאלוהים. חז"ל אומרים בגמרא, בנדרים ובעוד מקומות, שהכהנים הם שלוחי דרחמנה ושלוחי דידה. כלומר, יש בכהנים כדי לחבר גם את הגובה האלוהי שלא יכול כביכול למצוא יחס אל החיים המעשיים אלא דרך הכהנים, וגם אנחנו לא יכולים להתחבר אל העניין האלוהי העליון אלא דרך הכהנים. אז הכהנים הם שליחים גם של רחמנה וגם של דידה. נראה כאילו החוליה הזו היא מפסיקה בינינו לבין השראת השכינה, והזר הקרב יומת. באמת אומר הרב, הכהונה איננה אמצעות, זאת אומרת היא לא חוליה מפסיקה, היא לא משהו אחר, אלא דחיפה הגונה. מה זה דחיפה? דחיפה זה חיבור, כמו לדחוף במחט. יש ביטוי הלכתי כזה, שכשאדם במחט מחבר שני חלקי בגד, זו דחיפה. כן? דחיפה הכוונה סמיכה, חיבור. הכהנים או הכהונה פועלת חיבור בין כל ישראל לבין אלוהים. הכהונה היא בחירה עליונה בישראל. מה זו בחירה? בחירה, קודם כל, הבחירה האלוקית היא יצירה. כמו שרבינו מעריך בשיחות על פי דברי הכוזרי. הקדוש ברוך הוא בחר שזה יהיה סוס, ובחר שזה יהיה פרח. אז בחירה הכוונה יצירה. בחירה האלוקית הכוונה הקדוש ברוך הוא יצר את הכהנים בסגולה, כלומר בתכונה מיוחדת כזאת, שהיא יכולה לחבר אותנו, את כל ישראל, על ידה לאלוקים. אבל באמת, הבחירה הזו היא גם שייכת אל הבחירה האנושית. כי הרי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל אומר שלא רק הכהנים נקראים נחלת השם, אלא כל מי שנשאו ליבו. מקרים את הרמב״ם הזה מפורסם. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם שנדבה רוחו אותו. והבינו מדעו להיבדל לעמוד בפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם והלך ישר וכו' וכו'. גם עליו נאמר שהוא קודש קודשים והשם הוא חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל. הרי דוד עליו השלום אומר אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי. זאת אומרת שהכהונה היא גם מופיעה כגזע, כלומר גזע מיוחד, בחירה מיוחדת, יצירה אלוקית מיוחדת בתוך עם ישראל, כמו שעם ישראל זו יצירה מיוחדת בתוך האדם. כך גם הכהונה היא יצירה מיוחדת בישראל. אבל היא מלמדת אותנו גם על מדרגה שאפשר להגיע אליה על ידי הבחירה, הבחירה האנושית. אם כן אומר הרב, הכהונה זו נראית חוליה אחרת, על פי מה שאנחנו יודעים בהלכה, והזן הקרב יומת, לאן שנכנסים הכהנים והעבודה שמתאפשרת ומצווה לכהנים, ישראל לא יכולים לעבוד. זו נראה חוליה אחרת. אנחנו משתמשים בכהנים כדי לעשות דבר שאנחנו לא יכולים. באמת, אומר הרב, ההבדלה הזו היא לא מפרידה, היא לא מנתקת בינינו לבין אלוהים, אלא היא מחברת בינינו לבין אלוהים. חיבור שלולא הכהנים לא היה יכול להיעשות. כל זה דוגמה והמשך למה שאמרנו עד עכשיו. היחידים האלה שכדי להתבונן במבט של חסד צריכים לפעמים להתנתק ולהיבדל מן החברה ההמונית. הם לא נבדלים כדי ליצור מדור לעצמם, הם לא משהו אחר, אלא על ידה הם פועלים, התפקיד שלהם הוא לרומם ולבנות מבט ולהפיח רוח בכל המערכה כולה. מי שלא מאמין שהיחידים האלה במבטם האמוני העמוק פועלים פעולה של הבראה והעמקה על הרוח של כל האומה, הוא נקרא אפיקורס. כי חז"ל אומרים, מה זה אפיקורס? מי שאומר מהי אהנו רבנן לדידו אהן, כלומר למי מהנים רבנן, למי הם מועילים? לעצמם מועילים בתורתם. כי הרי רק הם לומדים תורה. אומר הרב, מסביר הרב, זה גם מופיע פה באורות בסוף, שמי שלא מבין את הערך של תלמיד חכם, שבתורתו ובעניינו, לא בהשפעתו הגלויה, אלא בתורתו ובאמונתו, הוא פועל על רוחה של כל האומה, הוא אפיקורס. כי מי שלא מבין את ערכם של תלמידי חכמים, את ערכם הסגולי לכל האומה כולה, חושב שגבולות ההשפעה של תורה מתחמים, התחום שלהם הוא בתחום בית המדרש, איפה שנעשית ההשפעה הגלויה. ואז אנשים לחוצים, איפה יהיה ביטוי לכל הרוח הזו שנימד בבית המדרש, באפיקים הגלויים, הפרסומים. ואז הם עסוקים יותר בשיווק מאשר בהעמקה. ואז גם הם מתייאשים, כי יש יותר אנשים ששומעים תקשורת, והרוח שלהם נבוקה, והם כועסים על מה שקורה, או אדישים ממה שקורה, מאשר האנשים שמתבוננים בעומק ויודעים למה הערך האמיתי של מה שקורה גם בימינו אלה. יש הרבה יותר אנשים שהרוח שלהם חלשה ונבוקה ומיואשים ואדישים, ויודעים להסביר לך למה היה צריך לעשות יותר, ולמה לא מפציצים נכון, ולמה זה, ולמה צה"ל לא עושה שום דבר, ולמה כל המדינה הזאת, מאשר האנשים שיודעים את הערך האמיתי של מה שקורה ויודעים שזה הסדק שדרכו נשמת ישראל הולכת ופורצת ומתחילה להחיות מחדש את אותם עצבים שעד היום נתמוטטו תחת גל ההשפעה החור של כל מיני דעות אחרות ותרבויות זרות. ועכשיו לאט לאט מתחילה התעוררות של הבראה לאומית לאט לאט. מי שבוחן צעדים שאומה צריכה לצעוד בה כמו שהוא מצפה מיחיד, הוא לא מבין שאומה לא מתקדמת בקילומטרים, אומה מתקדמת בסנטימטרים. זאת אומרת, לעמוד בחדר האוכל מתוך השניצל והסלט ולהגיד מה צהל לא עושה, היה צריך לעשות אחרת, היה צריך להפציץ, והם כבר אם היו רוצים היו גים את נסרה לנו רק בגלל צרפת ובריטניה, ולא עושים וזה לא עושים בגלל של חלשים. האמירה הזו לכאורה מאיזה עמדה היא נעשית? מעמדה מוסרית מאוד עליונה, עד רבה, אתה תובע שיהיה צדק, אתה תובע שתהיה רוממות, אבל באמת זו אמירה מאוד מאוד מחלישה וגם אמירה ילדותית. כי מאיפה היא נובעת? מתוך הציפייה שלך שהאומה תהיה איפה שאתה חושב כבר שהיא צריכה להיות. אבל אומה לא מתקדמת לעבר היעד בקילומטר, בדליגות. דליגות לפעמים יכולות לעשות על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל בהתארות הדלתת הרגילה, אומה מתקדמת בסנטימטרים, לאט לאט. צריכים המון המון מכניזם לאומי כדי להניע משהו באומה קדימה. שבמקום לעשות מסע ומתן לשבועים, תחליט לפרוץ במלחמה. זה כבר המון. אלא זה תלוי מאיפה אתה שואב את המבט. אם המבט שלך הוא מבט שישאב מן התקשורת, ממה שהם אומרים, ממה שהכתבים אומרים, וזה מה שממלא את הרוח שלך, אז אתה שייך לשדרה המונית. לא נורא, זה לא שאין לך זכות ללמוד תורה. וגם את דברי הרב מותר לך לשמוע, וגם לקרוא שיעורים שהרב טאו אתה יכול לראות. אבל אתה שולח לשדר העמונית. אבל אם אתה כאחד כזה שיודע שכל סדק קטן ברוח העיוויים ששרתה על האומה בשנים האחרונות שמתחיל להיסדק, הוא פתח כדי שהנשמה היא זו שתתגלה. ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא בעל מלחמות והוא מצמיח ישועות דרך זה שהוא זורע הצדקות, אז המבט הזה הוא כבר מבט של אמונה, הוא כבר מבט עמוק. ואם אתה חושב מה הערך יש במבט הזה, אם בכל מוקדי השלטון ובצבא ישנם אנשים שהאיחוד האירופי כבר השתלט עליהם, וכל קציני צה"ל הולכים לכל סמינריונים וכו' וכו', אז מה הערך מה שאנחנו לומדים פה? זה אפיקורס. כי באמת ערכה של תורה הוא ערך סגולי פנימי, וככל שיהיו יותר אנשים שירוממו את המבט הרוחני שלהם, זה עצמו ישפיע על הרוח שהולכת ומתפלסת בקצות האצבעות של האומה, שזה יכול להיות בין אם זה חיילים ובין אם זה אנשים בחיפה או בתל אביב או אנשי שלטון. אז כדי להבין שזה לא בדיעבד, זה לא בגלל שאין לנו את כל ההשפעות הגלויות, בגלל שאין לנו את התקשורת ואת בתי המשפט, בגלל זה אנחנו צריכים להסתפק בהשפעה הסגולית. כדי שלא יוותר בנו רושם כזה, לכן הרב מלמד אותנו שזה לכתחילה. הכהונה היא לא מדרגה שהקדוש ברוך הוא יצר או בחר בדיעבד. אולי זה שהכהונים מחליפים את הבכורים, אבל לדידינו מחנה ישראל גם אחרי מעמד הר סיני מסודר שכל מחנה ישראל מרוכז סביב הכהנים. והכהנים יכולים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא במדרגה כמו שעם ישראל לא יכול ואסור לו. והזר הקרב יומת. כי מה שהכהנים מוכשרים, אנחנו לא מוכשרים. אבל כל זה לא נועד כדי לבנות או ליצור חוליה ממצעת, כלומר אחרת מאיתנו. אלא זה האמצעי, זה האופן שהיחידים מצליחים להרים את כולם לגובה שהם עצמם לא יכולים להגיע אליו. ולמה זה כך? כי כל עם ישראל זו חטיבה אורגנית אחת. לכן הרב מביא את המשל על האדם הפרטי. כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות. זו עבודה זרה. האלינות, היא אמרה, הרי באדם יש קצת שכל, המון יצרים. איך יתקרב האדם לאלוהים? איפה שהחיים שלו נמצאים בעוצמה. הם נמצאים בעוצמה בנטיות הנמוכות, ביצרים, בפרעות. אדרבה, המוסר הוא מקליש את כוח החיים של האדם. ההשכלה המקנית היא מאפשר לאדם להתרומם מעל החיים שלו. אבל האדם צריך להתקרב לאלוהים עם החיים. ולכן האלילות או העבודה זרה נקטה שאדם צריך להתקרב עם כל האדם אל אלוהים. ולכן חלק מזה, או לפחות חלק עיקרי מזה, זה העבודה דרך היצרים ודרך הנטיות הנמוכות. אומר הרב לא. האדם צריך לזהות, להכיר, שיש פה צדדים נמוכים, בלתי מעובדים, גסים, שקועים תחת מהווה עתיד והחומר. הרמות של השפעה דמיוניות לא מאפשרות לאור האלוהי לחדור דרך הנטיות הללו. ולכן לא צריך להשתמש בנטיות הללו כדי להתקרב לאלוהים, אלא על ידי הנטיות העליונות שבקרבו. השכל, חוש האמונה, החושים היותר רוחניים, הצדדים היותר עדינים. אך אם האדם מתקרב רק דרך השכל, רק דרך הרוח, אולי רק מחצה ממנו יתקרב לאלוקים? לא. כי האדם זו חטיבה אורגנית אחת. יש בה גם ביטויים נמוכים, יש בה גם ביטויים עליונים. אם הצדדים העליונים דבקים באלוקים, זה מניף את האדם, מרים את האדם לגובה, כל האדם מתרומם. אז החושים שלו מתעדנים, גם חושי הבשר, האכילה שלו מתקדשת, נטיית המין שלו מקבלת את ערכה במקומה הנכון, הכל מתקדש. כמו שהרב מסביר באורות הקודש, לא הבאת את זה פה, כיצד סדר הקדושה, כיצד מגיעים לקדושה, אומר הרב, קודם כל, האדם מתרומם בדעת. מתוך שהאדם מתרומם בדעת, גם הרצון שלו מתרומם. מתוך שהרצון, גם הנטיות, בהתחלה הנטיות הנפשיות, אחר כך הנטיות הבשריות, עד שאדם מגיע למדרגה של קדושה, שכל אכילותיו זבחים, וכל שתיותיו נסחים, ושוחרר כמזבח. המדרגה הזו שכל החיים דבוקים באלוקים, זו מדרגה שאדם מגיע אליה, מתוך שהוא מכיר שבהתחלה הוא לא מסוגל להתקרב ולהידבק בכל הנטיות שלו. אם האדם יחליט, כשהוא נמצא עדיין בנומך מוסרי, שהוא דרך נטיית המין, דרך נטייה הממונית, הוא עובד. הוא צריך להכיר שהמציאות המוסרית שלו היא לא כזו. לכן אומר הרב, כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, כמו צדדי האכילה והיצרים, נטיותיו השפלות, שהן עדיין גסות ובלתי מעובדות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו. אלא שהצד העליון שבקרבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהיים. למה קורא לזה הרב חיים בהירים? כי בעוד שהחיים החומריים הרגילים הם עבים, גסים, חוצצים מבעד לאור האלוהי, חיים בהירים פירושות דבר חיים שהאור האלוהי כמו זכוכית בהירה, זכוכית שקופה, שהאור הפנימי מסוגל להתנוצץ בלי שהחיים יהיו חוצצים, אטומים, אוטמים את האור מלהופיע. אז בהירות זה שייך להקרנה, שהתוכן הפנימי מצליח להופיע דרך הביטוי החיצוני שלו. אז ביטוי חיצוני שהוא בהיר, כוונה מסוגל להקרין, לשקף את האור שנמצא מבפנים. אז החיים הם לבוש, והאור האלוהי מתנוצץ בתוכם. כדי שהאור האלוהי יופיע, צריך להתחיל דרך הדעת. אז איך האדם מגיע לקדושה? לא מתחיל להגיע לקדושה על ידי שהאדם אוכל הרבה, כי הרי קדוש זה שאוכלים הרבה. וצדיקים, המונם חביב עליהם מגופם, כך אומרת הגמרא. נו, אז הרי, אז האדם צריך עכשיו להתחיל, לאסוף ממון ורכוש. ושלמה אומר, בגלל חוכמתו, הוא לא אלף נשים, אז גם עכשיו האדם יתחיל לאלף נשים. ופתאום, צריך קודם כל להתרומם בדעת, בעומק של אמונה. תביעות מוסריות גדולות. בהתחלה זה מגיע דרך פרישות ודרך היבדלות. ולאט לאט חושי הבשר מתאדמים. והם ספוגים באור נשמה ומופיעים את הכל בצורה בהירה. זה הדגם, המשל שנותן הרב מן החיים הפרטיים. עכשיו אני משל. כן, גם האורגן הלאומי. כי גם האומה שלנו היא אורגן. הכוונה היא מציאות חיה, אחת. וגם האנושי, זה כבר במעגל יותר רחב. האורגן הלאומי איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים. ישנם הרבה אנשים שמרכז החיים שלהם הוא קטן, הוא המוני, הוא מדומיין. ואז אצלהם קרבה לאלוקים, הכוונה אקסטזה, הרגשות מהוממות ומטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. כי רוב ההמות הוא חי חיים דמיוניים. והוא משועבד אל החוש, ואצלו דבר ממשי הוא רק שיש לו צבע וקול, ורק דבר שיש לו מראה, וחוויה דתית זה רק חוויה של אקסטזה, והתארטלות ושיכרון חושי. אדם כזה, כשהוא מתקרב לאלוקים, הוא מתקרב עם הכוחות הללו. לכן האומה צריכה להעמיד במרכזה את החסידים העליונים, שכפי שלמדנו כבר בחלקה הראשון של הפסקה שלנו, פסקה ד', החסידות היא מדרגה של דעת עליונה, של העמקה, של דעת אלוקים, להתבונן על כל דבר בעולם, מה הערך האלוקי שבו, איך הוא משרת את הרצון האלוהי, ולדעת שזה הערך האמיתי שכל דבר, זה לא הדבר שאנחנו מלבישים בבית המדרש על האירועים, לא שהאירועים האמיתיים מתוארים בתקשורת, ואנחנו רק נותנים להם איזה נופך אמוני, אלא אדם שיודע שהערך הקודשי האמוני של כל דבר זה הערך האמיתי שלו, וזה גם מה שמכריע אם האומה תתקדם כך או אחרת. אם אדם יודע שעיקר העניין נקבע במחסני הרוח, באוצרות הרוח של עם ישראל, אז הוא ידע מה התפקיד שלו. כמו שמספרים שהרב נבנצל, כך שמעתי מאחד מתלמידיו, וגם הרב טאו אמר את זה, אני שמעתי עדות שהרב נבנצל בזמן מלחמה הוא כמעט לא ישן. לא ביום ולא בלילה. כי חיילים משנים הוא גם מרגיש חיים. אז לא הכוונה, נלמד לרפואת הפצועים. כן? נחזור לתהילים. אלא אדם יודע שערך הרוח שלו זה מה שמכריע במלחמה. אז כמו שאדם שנמצא בסיירת אגוז ונמצא באמצע הקרב בתוך הקרב, הוא מרגיש שכל הכרעה שלו היא לחיים ולמוות. אז גם אדם שאמון על כלי המלחמה הרוחניים הוא יודע את זה. אבל בשביל זה צריך שאדם הזה יקבע את מרכז המבט שלו ברוח. ואין אדם שלא לא אמין. ואת הקרב נעשה בסרט אגוז. אני רק יכול לתת את זה נופך. כמו להגיד תהילים לרפואת הפצועים. להגיד תהילים זה דבר מאוד עניין. אני רק נותן את הביטוי, את המבט ההמוני של זה. להגיד תהילים לרפואת הפצועים. עוד איזה עזר. לא, אם אדם יודע שכף המאזניים נוטלת עליו, כי הכל מוכרע ברוח, היום זה הרבה יותר פשוט לראות את זה. פעם המלחמות היו, כולם היו מלאי רוח קרב, המלחמות היו, אם תצליח, בדנק, היום זה הרבה יותר פשוט שזה תלוי ברוח. אבל אני לא מדבר רק על ההשפעה הגלויה של הרוח, אבל אדם יודע שהאומה היא חטיבה אחת, והכל תלוי במבט של האנשים העליונים הללו, מידת הביטחון שתהיה לאומה, והאמונה שלה בצדקת הדרך, ויכול שלהחזיק מעמד, הכל תלוי בהעמקה האמונית, אז אדם ישקיע בזה את כל כוחותיו. אז במצב חירום הוא ילמד במצב חירום. זה כל תלוי באמונה. כי זה לא שייך שאדם, לא אומר זה לא שייך, אבל אם אדם לא רגיש שזה מרכז החיים שלו, אבל רק תלוי, זה זמן חירום, נעשה משמר בלילה. אז כמה ברם יש לזה? לילה אחד, שתי לילות, לא יודע בדיוק כמה. אבל אם אדם מרגיש שזה מרכז המלחמה, ולא הוא מרגיש, כי כל החיים שלו הם כאלה, שיודע שהרוח זה ערך האמיתי, והמבט האמוני זה המבט המכריע, והרבת האמוני בבת הגבי הוא רבת שפועל, כי הוא יודע שהערך והתפקיד של האירועים של עכשיו הם לא רק בזירה הצבאית, אלא בזירה הרוחנית, הזירה הצבאית היא ביטוי של זה, כשהכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אז אם אדם יודע את כל זה, אז הוא, אם זה המבט שלו, אז גם הנהגה המוסרית שלו היא כזו. ודאי. אז זה לא מתחיל מהנהגה המוסרית, זה לא מתחיל מהנהגה המעשית. כמו שקדושה לא מתחיל מזה שאדם אוכל כמו הקדוש, וצובר ממון כמו הקדוש, ומשתמש בנטיית המין כמו הקדוש. אלא מתחיל מזה שהוא מתחיל לזהות את מדרגת הצדיק, ומתגדל בדעת ובאמונה ובעמקה. ולאט לאט הוא מתחיל להבין שהערך האמיתי של כל דבר זה הערך הרוחני שלו, הנשמתי שלו, הקודשי שלו, וכל מה שקורה למעשה, כל מה שנתפס בחושים, זה כל הלבשה של זה. זה הכל תואר של זה, אבל זה לא הדבר בעצמו. וכשאדם מתחיל להינצל משיכרון החושים, ומתחיל להבין שהערך האמיתי זה הערך הקודשי, ושהקודש זה הדבר היותר אמיתי מאשר הגשם, אז לאט לאט חושי הבשר שלו מתעדנים. ככה זה באדם הפרטי. וככה זה באורגן הלאומי. אומר הרב, אור האלוהים של הקטנים, כלומר, אדם קטן, זה לא רק ילד קטן, זה אדם שהתפיסות שלו הן קטנות, מגושמות. קטנות ומגושמות. אז גם את אלוהים הוא תופס באופן כזה. וכשהוא תופס ככה את אלוהים, אז כל התביעות המוסריות שלו הן קטנות ומגושמות ופרטיות, כמו שהבאנו פה מהרפלי תורה. כשההשכלה האלוהית היא קטנה ומגושמת, ואלוהים זה מי שהוא כזה, שהוא בשמיים נמצא והוא מלא תביעות עלינו, ואוי ואבוי אם לא נתנהג כמו שהוא רוצה. אז כשההשכלה האלוהית היא קטנה, הכוונה כשלא לומדים אמונה. כשלא לומדים אמונה ולא מעמיקים באמונה, אז הציור...
אולי המכניקה העברית חרשת?
מה?
קשור למכניקה העברית חרשת, זאת התפיסה?
כן, כן, נכון, תודה. מה שלמדו בסוף פסקה ג'. אז כשלא לומדים אמונה, אז הציור שמציירים את האלוהות הוא גם כן קטן. אז הציור מגושם, זה ציור קטן. ואדם כדי להרגיש משהו צריך להתייחס לזה. כמו שאדם מתייחס לזה כמו איזה רב, הוא מצייר על עצמו את אלוהים. או הוא פוחד לעסוק, הוא פוחד ללמוד אמונה, אתה יודע שאם הוא ילמד אמונה הוא ייפול. למה? למה אנשים לא לומדים אמונה לפעמים? כי הם בטוחים שאם הם ילמדו אמונה הם יראו שהכל לא רוצים. זה מעדיפים לא ללמוד אמונה. כן? יכול להיות אדם, יכול להיות אפילו מערכת שלמה. כן? ביקרתי באיזה יישוב, יישוב תורני. בגלל שמאמינים הם עושים המון. שיעורי דפיומי וגמחים וזה. אבל לברר את האמונה, כלום. אין שם בכלל שיעורי אמונה. התפיסה של מה זה גן עדן, מה זה סחר ועונש, מה זה משיח, תפיסה של גן. של רמת גן. לא של רמת גן. של רמת גן. ורמת. תפיסה מגושמת. אבל בגלל שהם מאמינים, הם עושים המון. אבל את האמונה הם לא מבררים. למה? אנשים מאוד משכילים, רציניים מאוד. למה? כי הם פוחדים, אומר הרב בורות הקודש. שאם הם התחילים ללמוד אמונה, הם פתאום יבינו, ככה הם חושבים, שהיסודות של כל המדינה זה יסודות ילדותיים. נפש בוגרת. מה זה לא מאמינים? לא לומדים אמונה בהם.
לא מאמינים.
הם לא לומדים אמונה, לא יודעים מה זה. אז הם עדיפים לא לעסוק מה זה משיח. כי אם משיח זה עני ורוכב על חמור, זה מישהו, זה אדם רציני לא יכול להאמין בזה. אתה אומר, אני לא יכול להאמין שאלוהים זה אלוהים של המזרוחניקים, של הוא לא יכול להאמין בזה. הנפש הבוגרת, לא רק חילוני לא יכול להאמין בזה, גם דתי לא יכול להאמין בזה. אלא מה? הוא פוחד שאם הוא יתחיל ללמוד, אז הוא יגלה שזה באמת מה שאי אפשר להאמין בו. אז הוא מעדיף לא ללמוד את זה. אומר הרב בורות הקודש גילי. זה ההסבר העמוק, שהרב אומר, זה ההסבר העמוק למה שמסיעת ישרים הוא אומר בתחילת בהקדמה. אנשים פוחדים. שכשהם לימדו אמונה, אז הם יישארו עם הציורים הקטנים. הרי הנפש הבוגרת לא יכולה להעמיד את כל הבניין לציורים קטנים. זה מה דפים, לא ללמוד. אז זה בגלל שיש עולם הבא, אני לא יודע שיש עולם הבא. מה זה עולם הבא? הם לא לומדים את זה. מה זה משיח? לא לומדים את זה. מה זה גאולה? לא לומדים את זה. מה זה תפילה? הרב אומר שהמעמד של תפילה הוא מעמד מאוד קשה. זה שהאדם, הוא מבקש ממישהו, שיעשה בשבילו זה, הנפש הבוגרת קשה לה להקל את זה. לכן אומר הרב, באים המון מחשבות זרות, זה מאוד מאוד קשה. באמת יש הסברות מאוד עליונות לתפילה. מצד שילוי הרצון, שסברה רציונלית ומיסטית, שם עולם על דבר. אבל אם אדם לא לומד מה זה תפילה, אם הוא חושב שתפילה זה כמו כספומט, אז ילד קטן לא יכול להיות, ילד לא יכול להיות ככה. אז יש המון לשונות של תפילה, שפיכת נפש וכולי, שכל הרב מסביר מה זה תפילה בעריכות עצמה. ואם אדם לא לומד את זה, אז איך הוא יכול להתפלל? אז הוא אומר, זה לא עבודה שבלב. אולי זה לעבוד על הלב, כן? אבל זה אולי זה עבודה בעיניים, זה לא עבודה בעיניים. והרב אומר, במצב הזה, בעוד המון, מחשבות זרות, אדם לא מצליח להחזיק מעמד בתפילה.
זה הבנתי, למה יש פחד לעסוק בתחילת האמונה? כאילו, מה זה...
כי הוא חושב שאם הוא יעסוק, הוא יגלה שהכל עומד על הסברות ילדותיות. הוא לא מכיר את העומק שבאמונה.
כאילו, מצד משהו תופס.
כן, מצד משהו תופס. הוא אומר, כשאני עוסק באלוהים, כן? ומה זה אלוהים? אלוהים. כשבור נתן תורה לעם ישראל, אני כבר יש לי את הציור בגן מה זה, נכון? אז הוא חושב שאם הוא ילמד, הוא יחזור על הציור בגן. אבל הציור בגן לא, הנפש הבוגרת לא מסוגלת לבנות עליו עולם. כי איפה החופש של האדם, ואיפה החירות, ומי זה האדם, ו... אז לכן הוא לא עושה כזה. כך אומר הרב, בראש דבר. כן, זו תופעה מאוד מיוחדת. אז הרבה אנשים מסוגלים לעשות המון בגלל שהם מאמינים, אבל לברר את האמונה הם לא מבררים. לכן אומר רב, כשלא לומדים אמונה, אז הציור שמציירים את האלוהות הוא גם כן קטן. וכיוון שהתוכן האלוהי הוא מבאר את ההקטנה האינסופית של האדם שלפניו, כי במקום שאלוהים זה נותן את הערך לכל, במקום זה נתפס כמו המובן האלילי, שאלוהים זה מי שיש לו המון תביעה על המציאות ואין לו שום דבר, אין ערך מולו. כי הוא הכי גיבור, הוא הכי גדול, ואבא שלי הכי גדול. כן? האם אבא שלי הכי גדול? אז אלוהים, שהוא האבא של האבא, הוא הכי הכי גדול. אז אף אחד לא גדול כמותו, ותיזהר. אם תעשה לי משהו, אז אלוהים ירביץ לך. כן, זה אמירה ילדותית. אבל ככה, הרבה אנשים תופסים את הבקשה שלנו מאלוהים. אז הכל מאבד את הערך, והעולם המעשי הוא, שלום. אנחנו נלמד את זה. סליחה, סליחה עליו.